דיון קליני. נער בן 14 המגיע לחדר מיון עקב פחד מחנק בעת בליית מזון. כזכור, במגזין האחרון גם אנו הצגנו תיאור מקרה עם תלונה דומה. אך הפעם, הרקע לתלונה שונה בהחלט. המטופל היה בריא עד יומיים לפני הופעתו. אז כמעט נחנק בעת אכילת חתיכת עוף. מאז הוא חי בפחד מחנק בעת הארוחה. הוא לא השלים את הארוחה, אפילו לא לאחר שהעוף נחתך לחתיכות קטנות. למחרת הקיא כאשר ניסה לאכול גלידה, והכנסת הנוזלים היומית שלו הצטמצמה ל-710 מיליליטר מים. הוא ביקש שאימו תישאר לידו כל היום, ונתקף בפחד לא סביר מחנק. בימים האחרונים הוא לא לקה בעלייה בחום הגוף, בנזלת, בשיעול או בכאבים בגרון. 9 ימים לפני פנייתו לחדר מיון, נבדק בבדיקה שגרתית אצל רופא הילדים שלו. בהזדמנות זו, אימו התלוננה שבזמן האחרון נתקף החולה בהתקפי שריקה בשאיפה בלילה. Inspiratory stridor באנגלית. הוא הופנה לרופא אפוזן וגרון, אך טרם ביקר אצלו. ביום פנייתו במיון שתה רק לגימות זעירות של מים, התלונן על רעב וישן רוב היום. בעבר, הוא נולד במועד, חבל הטבור היה סביב צווארו בעת הלידה, משקל הלידה שלו היה 3.6 קילוגרמים, ציון האפגר שלו בלידה בדקה 1, 5 ו-10 היה 2, 6 ו-9 בהתאמה, הוא עבר טיפול החייאה שגרתי, ההתפתחות הייתה תקינה, בינקות לקה בגסטרואזופג'יאל ריפלקס ואלרגיה לחלבון חלב פרה, ובילדותו קיבל תרגילים באינטגרציה תחושתית. עד גיל 2.5 קיבל את כל החיסונים הדרושים, אולם לאחר מכן סרבו ההורים לחיסונים נוספים. הוא לקה בקרטוזיס פילנס ואקזמה. הוא לא נטל שום תרופה באופן שגרתי, הוא חי עם הוריו באחד מפרברי העיר, והיה זקוק לעזרה בכתיבה. אחיו הצעיר לקה באוטיזם בדרגה מתונה, ובנוסף הובחן כלוקה בפדיאטריק אוטואימיון נוירו-סייקיאטריק דיזורדר, שתקף אותו בעת זיהומים סטרפטוקוקליים. כמו כן התגלה אצלו חסר בוויטמין D. שני ההורים היו בריאים, סב אחד לקה במחלת לב ובסוכרת נעורים, סבתא אחת בפסוריאזיס, והיא מתה מסרטן השד. לדודה אחת היפוגליקמיה, וסבתא שנייה לקתה בלחץ דם גבוה, בהיפוגליקמיה ובאי ספיקת לב.
בבדיקה בחדר המיון החולה היה ערני ובחרדה. הוא העלה אוויר לעתים קרובות, ועל חולצתו היו סימני ריור. חום גופו, הדופק וקצב הנשימות תקינים. משקלו 54.1 קילוגרם, אחוזון 60, וגובהו 160 סנטימטרים, אחוזון 32. רירית הפה הייתה יבשה. ההתפתחות המינית נעמדה כשלב 4 בסולם של טנר. תפקוד עצבי המוח היה תקין. החולה דיבר ברור, והליכתו, כוחו, תחושתו והחזרי הגידים שלו היו תקינים. יתר הבדיקה הגופנית הייתה תקינה. בבדיקות המעבדה נמצאה רמת סידן בדם נמוכה ביותר, רמת זרחן גבוהה, וכל יתר הבדיקות, כולל אמילאז וליפאז, ALT ו-GPT, קייל אנטי-סטרפטוליזין ואנטי-DNAS-B היו תקינים. רמת הורמון הפארה-תיירואיד בדם הייתה 310 פיקוגרם למיליליטר, כאשר הרמה התקינה העליונה היא 60 פיקוגרם. פיקוגרם למיליליטר. רמת הטירוטרופין הייתה 7.69 יחידות למיליליטר, כאשר הרמה התקינה העליונה היא 5. האלקטרוקרדיוגרם הראה קצב תקין, וקטע QT מתוקן מאורך במקצת, 471 מילישניות. לאור הרמה הנמוכה והמסוכנת של הסידן בדם, הוא הושפז ביחידה לטיפול נמרץ, להשגחה צמודה של המערכת הקרדיו-וסקולרית והנשימתית. בבדיקה ביחידה הוא העלה אוויר לעתים קרובות, וחזר ואמר, אינני רוצה למות. שרירי הרגליים היו מתוחים. הבדיקה על שם חבוסטק הייתה חיובית בצד שמאל. כעת הדיון מתחיל. המדיין הראשון ציין שבכוונתו להתמקד באספקטים מסכני חיים של מקרה זה. באשר לקשיי הבליעה, הרופאים חשדו בגידול ברקמות הצוואר, דוגמת סרקומה, לימפומה או רבדומיוסרקומה, או בתהליך דלקתי דוגמת מורסה בשקדים או בלוע, או ציסטה, או היצרות מתחת לגלוטיס. אפשרויות נוספות שהועלו בהבחנה המבדלת כללו הפרעה נוירומסקולרית משנית לכלבת, לחץ תוך גולגלתי מוגבר שיכול לגרום לפגיעה במיתרי הקול, תופעת מילר פישר של תסמונת גיליאן ברה, או סוג של בלס פולסי שתוקף את מנגנון הבליעה. אפשרויות נוספות היו הפרעות אלקטרוליטריות חמורות. במקרה שלנו, החולה לא לקה בשריקה מתמדת או אי-ספיקה נשימתית. ביחידה לטיפול נמרץ, הדאגה הראשונה הייתה הסכנה הנשקפת מרמות הסידן הנמוכות בדם.
תופעות לוואי של היפוקלצמיה הן פרקוסים, טטניה, שעלולה לגרום לאי-ספיקה רספירטורית, רבדומיוליזיס, נזק חריף לכליה, שינויים בתרשים EKG, דוגמת קטע קיוטי מוארך, האטה בקצב הלב והפרעות בתפקוד שריר הלב. שקלנו מהן המחלות האפשריות ברקע של ההיפוקלצמיה שאולי גם הן דורשות טיפול מיידי. כלולות ברשימה זו מנת יתר של זרחן, היפרפוספטמיה משנית לרבדומיוליזיס, נמק של גידול, מחלת כליות קרונית, טיפול במערכת אקסטרה-קורפוריאלית, אירוי כמות גדולה של דם מהול בציטרת והפרעות גנטיות דוגמת תסמונת די ג'ורג', ספסיס, הפרעה בתפקודי כבד, נטילת תרופות המגבירות את הפעילות של ציטוכרום P450 והפרעות בתפקוד הלבלב או דלקת של איבר זה. מבין בדיקות הדם, רמות תקינות התקבלו בעבור נטרן, אשלגן, כלור, פחמן דו-חמצני, BUN, קריאטינין, גלוקוז, מגנזיום, חלבון כולל, אלבומין וגלובולין, פוספטאזה בסיסית ותירוקסין חופשי. הרמה לסידן בדם הייתה 5.4 מיליגרם לדציליטר, כאשר הרמה התקינה היא בין 8.5 ל-10.5. סידן יוני, כלומר יוניק קלציום, 0.57 מילימול לליטר, כאשר הרמה התקינה היא מ-1.14 עד 1.3, וזרחן 10.6 מיליגרם למיליליטר, כאשר הרמה התקינה היא 3 עד 4.5. תוצאות פתולוגיות נוספות הן רמת ההורמון הפארתירואיד בקיצור PTH, 310 פיקוגרם למיליליטר, כאשר הרמה התקינה היא בין 10-60, טירוטרופין 7.69 יחידות למיליליטר, כאשר הרמה התקינה היא מ-0.4-5. הטיפול הראשוני בחולה זה כלל ניטור נשימות ולב ומתן סידן. לחץ הדם היה גבוה בשלושת הימים הראשונים וירד מעצמו כאשר עברי החולה. כנראה חרדה הייתה ברקע לחץ הדם הגבוה. החולה לא הזדקק לתמיכה נשימתית ומצבו השתפר והלך בצורה מרשימה כאשר רמות הסידן בדם עלו והלכו. וכעת מתחיל הדיון בהבחנה המבדלת. ההבחנה המבדלת מתחלקת להפרעות ראשוניות במטאבוליזם הסידן בגוף, של ויטמין D בגוף או בהפרשה של הורמון ה-PTH.
באשר לסידן, כמה תרופות ומחלות עלולות לצמצם את כמות הסידן בדם, כגון שקיעת הסידן למלחים לא נמסים, דבר שקורה ברבדומיוליזיס, בדלקת הלבלב או בתסמונת טיומרליזיס. ישנן תרופות שמצמצמות את רמת הסידן בדם, דוגמת הביספוספונטים, קלציטונין ודיסודיום פוספונופורמט. כל האפשרויות האלה אינן רלוונטיות בחולה שלנו לאור תולדות מחלתו. הפרעות במטאבוליזם של ויטמין D כוללות חסר ויטמין זה בתזונה, חשיפה לא מספקת לקרני השמש או מחלת כבד או כליות חמורה. מחלות גנטיות המובילות לרמות נמוכות מתחילות בדרך כלל בינקות ולכן לא מתאימות במקרה זה. רמות הוויטמין D בחולה הזה לא היו נמוכות דיין כדי להסביר את הרמות הנמוכות של הסידן. בנוסף לכך, בדרך כלל רמות הזרחן נמוכות במצב של חסר ויטמין D, ואילו בחולה שלנו רמות הזרחן היו גבוהות, מצב המעלה חשד לחסר הורמון PTH או ירידה בפעילות הורמון זה. היפופרתיירואידיזם גורמת לירידה ניכרת ברמות הסידן בדם ולעלייה ברמת הזרחן, מצב שנמצא בחולה שלנו. מצב זה מופיע בדרך כלל לאחר קריטת בלוטת התריס או פעילות כירורגית אחרת בצוואר, ויכול להיות זמני או מתמשך. סיבות גנטיות להיפופרתיירואידיזם כוללות תסמונת די ג'ורג' או מוטציות בגן המקודד להורמון הפרתיירואיד. היפופרתיירואידיזם אוטואימונית יכולה להופיע כחלק מאוטואימיון פוליגלנדולר סינדרום, המתבטאת בקנדידיאזיס, היפופרתיירואידיזם ואי ספיקת יותרת הכליה. לפעמים מתוספים לזה מצבים אוטואימוניים נוספים. מצב של היפופרתיירואידיזם מופיע גם כאשר רמות המגנזיום בדם גבוהות מדי או נמוכות מדי. נזק לבלוטת הפרתיירואיד מופיע גם משנית לשקיעת מתכות בבלוטה, תופעה שהיא אופיינית למחלת ווילסון ולהמוכרומטוזיס, וגם לאחר שרקמה ממאירה חדרה לבלוטה. ומדוע כל המצבים האלה אינם מתאימים לחולה שלנו?
מכיוון שמחלת ההיפופרתירואידיזם מאופיינת ברמות נמוכות של PTH או ברמות תקינות, בעת שרמות הסידן הן נמוכות, ואילו בחולה שלנו הרמות של PTH היו גבוהות, נמצא אשר שולל את האפשרות להיפופרתירואידיזם. אך יש שני יוצאים מן הכלל והם. אחד, כאשר ה-PTH אינו תקין כתוצאה ממוטציה שמייצרת הורמון פגום ופחות יעיל מההורמון הרגיל, ושתיים, כאשר יש פגם בקולטן ל-PTH. נמצאי המעבדה במקרה שלנו תואמים להבחנה של סאודו-היפופרתירואידיזם, אבל יש כמה סוגים של תסמונת זו ועלינו להחליט איזה מהם פגע בחולה שלנו. סאודו-היפופרתירואידיזם יכול להיות מלווה בתסמונת Albright's Hereditary Osteodystrophy או בלעדיו. תסמונת זו מאופיינת בקומה נמוכה, פנים מעוגלים, גפיים קצרות, השמנה, מוקדי התגרמות בתוך האור וירידה בתפקוד הנוירוקוגניטיבי. אפשר להבחין בין הצורות השונות של סאודו-היפופרתירואידיזם לפי נוכחות או היעדר תסמונת Albright's Hereditary Osteodystrophy לפי סטיות הורמונים נוספים ולפי תקינות הקולטנים. בסאודו-היפופרתירואידיזם מסוג 1A, המחלה מלווה ב-Albright's Hereditary Osteodystrophy והחולה שלנו לא לקה באפיונים של מחלה זו. לכן ההבחנה במקרה שלנו הייתה סאודו-היפופרתירואידיזם מסוג 1B. בסוג זה של המחלה, הכליות עמידות להשפעה של ה-PTH ותיתכן עמידות קלה גם לתירוטרופין. בדיקות גנטיות אוששו את ההבחנה. החולה טופל בהזלפה של תמיסת קלציום גלוקונט, ששמה קץ לתלונות החריפות של החולה, אבל לא השפיעה במידה ניכרת על רמת הסידן בדם. בשל העובדה שרמת הזרחן הייתה כה גבוהה, נבצר מן הרופאים להגדיל את כמות הסידן שהוזלף. פן צעד זה יגרום למשקעים של פוספט הסידן בכלי הדם.
הרופאים בחרו לטפל בתוספת סידן דרך הפה, יחד עם מתן קלציטריול, שהוא אנלוג מופעל של ויטמין D, אשר יזרז את הספיגה של הסידן וידכא פעילות ה-PTH. הדיכוי של PTH מצמצם את הבוליזם בעצם ומפחית את כמות הזרחן והסידן המשוחררת מהעצם. כתוצאה מטיפול זה, רמת הפוספטזה הבסיסית בדם, שהייתה גבוהה בתחילה, חזרה לתקין. בנוסף לטיפולים אלה, הוסף לחולה ויטמין D גם בצורה של ארגו-קלציפרול, כי רמות הויטמין D בדמו היו נמוכות למדי. רמת הזרחן בדם לא ירדה בקצב הרצוי, ולכן הוספה לתרופות התרופה סבלמר, הקושרת זרחן ומונעת את ספיגתו. החולה שוחרר ביום השמיני לאשפוזו. מינון התרופות הלך והורד, ולבסוף הוא נשאר עם תרופות החזקה קלציום קרבונט, 3 גרם, 3 פעמים ביום, וקלציטריול, 0.25 ביום. המקרה תואר בכתב העת New England Journal of Medicine ליום 8 ביוני 2017.